טוב, צהריים טובים. אנחנו עוברים לפרשת עקב. פרשת עקב,
תשמע, הייתי בשבת.
כן. זה השבת ברית שלך גם.
ירדתי גם, כן.
וגם של בנג'י, לא?
כן.
לא בנג'י, של נתניה.
לא, בנג'מן, בנג'מן.
לא,
בנג'מן. בקיצור, אני רוצה להגיד לך שנזכרתי בשני הזה. תשמע,
שני הזה ארוך.
לא, מה זה ארוך? זה כמו שלושה עולים.
כן.
זה, אתה יודע מה? הוא עשה את זה מהר. ורק לגמור את זה, זה...
כן, השני והחנן, תמיד, אני תמיד זוכר את זה, מבנג'מי. השני מחכה לי, חבל על הזמן.
אתה לא יודע, אחרי שהוא גמר לקרוא בתורה, גמר את המפתיר. הרגש שכאילו ירד לו 10 טון מעצמו.
נכון.
פתאום הוא התחיל לעוף, קודם
הוא היה לחוץ. זה כל בר מצווה מחכה לקטע הזה, שאומר, אופ, הלאה, עשיתי את שלי, עכשיו אני יכול להתחיל ליהנות. עכשיו אני אצל לחיל.
זהו, עכשיו אני יכול להיות משוחרר.
כן, עכשיו אני רוצה לפתוח את השיעור שלנו קודם כל בעניין של היום. היום זה ט"ו באב. ט"ו באב נקרא, מי שהקשיב למה שאמרתי היום בבוקר, אז אמרתי כמה דברים קטנים בעניין הזה, ואם מישהו לא, אז אנחנו נגיד את זה שוב פעם. כי זו נקודה מאוד חשובה. למה? כי חג אהבה, חג אהבה, חג אהבה. זה נשמע כל כך לא מסתדר. אני אומר, זה...
כל היום דיברו על ט"ו באב.
כל כך... לא, זה לקחו משהו מההלכה והפכו אותו לחוקה ואיתלולה, מה שנקרא. הם לקחו את זה לרמה הכי נמוכה שאפשר לקחת. אתה יכול לקחת כל דבר, אומרים, התורה, צדיקים ילכו בה, הוא כמו שהיא ניקח שיבה. וזה אחד הדוגמאות הקלאסיות. זה אכן חג האהבה. אומרים ב-15 באב ויום הכיפורים, לא הייתה שמחה, אלא לא היו ימים קרובים לישראל כמו 15 באב ויום הכיפורים. זאת משווים את השמחה של 15 באב ליום הכיפורים.
ולמה? למה 15 באב?
עכשיו זה נשמע הזוי. איך אתה משווה גם שמחה, אהבה ליום הכיפורים? אבל זה בעצם כל הרעיון. מה בעצם כל המשמעות של החיים שלנו בעולם הזה? קודם כל, הכל בנוי בזוגו. הכל בנוי על זוגו. וכל דומה על אהבה, שבלי אהבה, אני
אשלום.
עולם חסד יבנה. זאת אומרת, כל העולם הזה בנוי על חסד על
אהבה.
עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא כזה, אומות העולם מסתכלים על זה, אם אני רוצה להיות מוכני, אני צריך להתנתק מהחומר. אם זה הבודהיסטים, ואם זה הנצרות, ואם זה האסלאם, אני רוצה להיות צדיק, אז אני מתרחק בעצם מכל התאוות של העולם הזה. ואז אני צדיק. והתרחקתי מהחומר, ואני כולי רוח. אבל מצד שני, כשאתה מדבר על העניין של היהדות, זה בדיוק הפוך. כל הרעיון זה שאתה לוקח את החומר ומקדש אותו. עכשיו, כמו שאומרים על פי הקבלה, שהגוף, אנחנו הרבה מפרידים, יש גוף, יש נשמה. על העניין הזה זה לא כך מדויק. הגוף הוא התפשטות הנשמה. הדרך של הנשמה לפעול בעולם הזה, זה לא הגוף. כי הגוף היא לא יכולה לפעול. זאת אומרת, אי אפשר לנתק את הרוח מהחומר. במילים פשוטות, כל הפעולות הכי גשמיות שלו יהיו, הן חייבות להיות קשורות בחומר, מחוברות מחומר ורוח. מה הכוונה? אומרים שבנות ישראל היו, בוא נראה מה נמצא את זה, כתוב מחולים, אבל זה יקבלו כל המחולות, מחוללים, שהיו ב... רגע... עכשיו, בט"ו באב, קודם כל קראו בט"ו באב כמה דברים. בט"ו באב זה היום שבו קלו למות בו מתי מדבר. אחרי 40 שנה, זה היום שבו התברר שנגמרה הגזרה. כי הם היו, כל 9 באב, היו פותחים קבר, משכבים, וחלק היו קמים, חלק היו נשארים. במדבר? הרי מגזר על אדום מדבר, אלה שיצאו ממצרים, שלא התכנסו לארץ.
נכון.
במדבר הזה תקום, והשם תמותו כאן במדבר. אז כל שנה, מתי זה היה, מתי הם היו מציעים? בתשעה באב.
בתשעה באב הם בחרו. כשנכנסו לארץ, איך תשעה באב? הייתי בגלל שעדיין לא היה קיים כשנכנסו לארץ.
אבל אמרנו שבגלל שהם בחרו בחייה של חינם,
הם נשארו.
זה לא קשור לבית המקדש עכשיו. תשעה באב היה יום ביום לא טוב לעם ישראל. תשעה באב זה יום גרוע לעם ישראל. וזה התחיל מאותו... כתוב שהם בחרו בחייה. בתשעה באב נגזרה, היה הפרשה עם המרגלים. ואז נגזרה הגזרה שימותו בהם, אמרו להם, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אתן לכם בחייה לדור. זאת אומרת, מה שקרה, הם בחרו, אמרו בשנאת השם אותנו, והתחיל שנאת חינם, לא יודעים שדיברנו על זה בשבוע שעבר.
בעצם זה האירוע שהתחיל את התשעה באב?
בדיוק. זה האירוע שבו היו השור, זה השורש
של ישראל הצרות. ובגלל זה בתצלש הראשון,
בדיוק, נחרב, דווקא בתשעה באב.
דווקא בתשעה באב.
דווקא בתשעה באב. בדיוק. זאת אומרת, עכשיו, מה קרה? בתשעה באב, כל תשעה באב, ובארבעים שנה במדבר שהם היו, הם היו נכנסים לקברים, מכינים לעצמם קברים, נכנסים, בבוקר מי שהיה קם היה קם, מי שלא, לא קם. ככה הם עשו כל הארבעים שנה.
עכשיו, בשנה... הם ידעו את זה שאתה
רוצה? כן, בטח ידעו. משה רבנו אמר להם, אתם לא תיכנסו לארץ, זה היה ברור להם. מה שכן אומרים שאף אחד לא מת פחות מגיל 40. אבל בצורך העניין, כל תשעה באב, היו נכנסים, מכינים קברים, נכנסים, מי שקם בבוקר, התפלטה, מי שלא, נגמר הסיפור. ככה הם עשו 40 שנה. סוף 40 שנה, הם עשו אותו דבר, אבל כבר הגזרה נגמרה, כי היה, לא הייתה ידיעה ברורה אם החישוב הוא לפי אלה שיצאו ממצרים, או אלה בזמן החטא המרגלים, או בזמן... החישובים לא היו... אז... הם נכנסו בתשעה באב, עשירי באב, 11 באב, 12 באב, וכל בוקר הם רואים, אולי טעינו בתאריך, אולי זה קמו, אבל בט"ו באב הבינו שזהו זה, נתבטלה הגזרה. אז בט"ו באב ראו שאף אחד לא מת, הבינו שנגזרה הגזרה, ואלה שהם כרגע קמו בט"ו באב, הם אלה שנכנסים. אז הרי זה יום של שמחה גדולה. עכשיו זה היום שאותרו בו השבטים לבוא זה בזה. בעקבות פרשת לא צלופחת, אם אתם זוכרים, אז היה איסור להתחתן משבט לשבט כדי לא להעביר מחלה. ביום הזה הותרו השבטים לבוא זה בזה. וביום הזה היה הסיפור של פילגש בגבעה. היה סיפור היום ונורא. שמישהו לקח איזו אישה והיא הלכה, שכבה עם מישהו, לא משנה מה, הוא חתך אותה לחתיכות, שלח אותה לכל עם ישראל, ואז את המעשה הזוועה הזה... המעשה זוועה הזה ראו עם ישראל, גזרו גזרה שאף אחד לא מתחתן איתם. עכשיו בנימין נראה שם חצי קטן, ואף אחד לא מתחתן איתם, זאת אומרת שהם עוד מעט נעלמים. וביום ט"ו באב, הותר שבט בנימין לבוא בקהל. והיום הזה גם פסקו לקרות עצים למערכה. למה?
עוד מיליון שנה.
מעכשיו בעצם אנחנו מתחילים, אנחנו עוברים כאילו לשלב, היום היה ארוך, עכשיו היום מתחיל להתקצר. אז עכשיו כבר החמה היא לא בתוקפה, והעיקים של המערכה היו צריכים להיות ממש יבשים. אז מהיום הפסיקו לקרות את עצי המערכה. וזה היום שבו ביטל את השומרי הגבול ששם ירובעם בן נבט על הדרכים לירושלים כדי שלא יעלו לירושלים, זה גם זה קרה, ויום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ביתר הייתה עיר גדולה. היה מה שהיה, הרומאים
עברו. זה היה ליד ירושלים?
מה?
ליד
ירושלים, אתה עושה. לא יודע אם זה היה לכך שאנחנו ליד ירושלים, אבל...
זה מה שאני יושב
בקיצור, משמעות אחת, עכשיו זה נקבע, היות ועוברו השבטים זה בזה, העניין של הזוגיות וכל הדברים האלה, אז זה נקבע בתור חג האב. מה היו עושים בחג הזה? בואו נראה מה נמצא את זה.
אז התחלו בכיסא, אז האם מוכרים אותו בפי 2 במחיר?
אבל זה בלי משאלת ראש.
לא צריך.
מה?
לא צריך.
אני כן. אני ישן על הכיסא? כן, אני עובד בלילה וזה, אז אני מדם, ואם אין לי את זה, אז זה יתפס לי הצבא, כאילו...
בוא נעשה את הקצר, אני רוצה להגיע לפרשה. בקיצור, במסכת תענית מופיע הגמרא שאומרת שבנות ישראל היו יוצאים בימים האלה לכרמים והיו מחוללות עם בגדי לבן שאולים. מה זה בגדי לבן שאולים? כי היות והקטע היה שוויוניות, אז לא היה, כי היה עשירות יותר, עשירות פחות, אז מה שעשו, כולם השאילו בגדים אחת מהשנייה, ככה שזה, הבגדים לא העידו על העושר או היכולות הכלכליות של אותה בחורה. וכל בחורה, מי שהייתה יפה, היה מה שהיא אמרה, מי שהייתה פחות יפה, היה מה אמרה שהיא אמרה, מי שהייתה עשירה, מה שהייתה חכמה, כל אחת, הגמרא אמרה לנו מה הם היו אמורות, אבל משהו פעם מעניין, חלה זה, מה הרעיון? כל הפעולות כאילו שלא התחתנו, יוצאות להקרמים לחולל כדי שהבנים יבואו וימצאו קלה, זה נשמע קצת פריצות, בוא נגיד ככה. זה לא נשמע כל כך כמו משהו, עוד לקרוא לזה כמו יום הכיפורים, זה נשמע קצת עזוי. שבימים האלה, יום כיפור, והסכמה שם עושה את התרבות בעם, לצאת לחולל בקרמים, אלא מה כאן הרעיון? הרעיון הוא כאן, שעל פי היהדות, כמו שאמרנו, אין הפרדה בין החומר לרוח. להפך,
אדרבה.
כל הרעיון זה שאתה מחבר את החומר עם הרוח. אם אתה לא מחבר את החומר עם הרוח, לא עשית את העבודה שלך בעולם הזה. זאת אומרת שמה שקורה עכשיו בעצם, באות הבנות, עכשיו תראו איזה דבר יפה, זה על פי הקבלה אומר, אדם סינה כותב או אומר את זה. שירה זה כל הנשמה. זה דבר רוחני. מחול, הפעולה, זה הגוף. זה הכל של הגוף. אתה שומע ומביא את הדברים לפועל על ידי מחול שמביא אותך, זה תנועה שמביאה לשמחה, זה גם מוציא אותך ממצב העצלנות, ושמחה זה מפעיל את כל הגוף. ממילא מה בעצם חוללו? באו להראות, הנה אנחנו מוכנות לשלב הזה של החיבור המושלם. כי אין חיבור יותר מאשר גבר ואישה של חומר, אין חיבור יותר חומרי מזה. אין חיבור יותר אינטימי מזה. וזה החיבור שגם מביא לתולדות. אין חיבור אחת, זה החיבור.
אתה מדבר על שירה, אז אני לקחתי את הזה שאני שומע שאתה בבית כנסת. אני כל פעם רוצה שלבוא אותי לבית כנסת. אחת לתעניין, אנחנו שיושבים, ואתה מתחילים לקרוא, וקבלת שבת זה הרבה בשירה. יאללה, מה? כל התפילות הן בשירה? אמרתי לו, אתה יודע, שדוד המלך ושלמה המלך כתבו המון שירים עבור הקדוש ברוך הוא והיום משתמשים בהם בתפילה. אבל תשמע, לא ידעתי את זה. אז תראה, אתה כל הזמן תשאיר, כי העוצמה של השירה משדרת הרבה יותר חיבור, ככה לפחות אני מרגיש לבית כנסת, מאשר להתפלל ולגמור את הסיפור. אתה מבין? שזה בעצם, אתה יודע, זה מקשר את מה שאתה אומר.
נכון, זה בדיוק מה
הרעיון. על זה אני מדבר.
זה בדיוק הרעיון, כי אנשים לא מבינים. שירה, הנה הלווים, אתה לא מכירים קורבנות. אי אפשר להתחיל קורבנו בלי השירה של הלווים.
נכון.
השירה של הלווים הייתה מרוממת. כולנו יודעים, אנחנו נהנים מוזיקה טובה, כל אחד מהמוזיקה שאנחנו נהנים מהם. וכשהלווים נכנס עם התוואבים חסידית, כמו שאתה רואה שהם נכנסים אקסטאזה מהשירה. למה? כי השירה יש לה כוח, זה כוח עצום. עכשיו, מה שקורה, אתה שומע את השירה, אתה בעצם, כאילו הנשמה קולטת, ואז אתה בא לחולל, אתה רוקד מרוב שמחה, שבעצם מה קרה כאן? חיבור בין הנשמה, התפשטות לגוף, והגוף, בדיוק כמו שאמרנו שהנשמה והגוף, הגוף הוא התפשטות הנשמה. וזה בדיוק מה שקורה במחול. עכשיו, היו בנות ישראל מחוללות כדי להראות, אנחנו מחפשות זוגיות תאורה של הקדושה, של חיבור החומר עם הרוח. ולכן זה היה, לא היו ימים טובים בישראל, זה היה השלמות. ברגע שאתה מגיע לזיווג הנכון, ואתה מבין למה אתה עושה את הדברים, שזה הכל בעניין של לחבר את החומר עם הרוח, ואז כמובן יש זיווג, יש גם פעול, יש תולדה חדשה, יש המשכיות. וזה המהות של חג האהבה. ולא, מה שחושבים, סליחה על הביטוי, עשו מזה חג האגבים. יאללה, אהבה, להשתולל, כל מיני פסטיבלים למיניהם של הפקרות, זה לא חג האהבה. מי שחושב שזאת אהבה, הוא כל כך לא בכיוון. כמו שאנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך. אחד הדברים שאלה, יש לי שאלה, אתה עכשיו אוהב מישהו, אהבת נפש. ואתה עכשיו מגיע לגן עדן, עם החבר שלך שאתה אוהב אותו. אותו לא משנה מה הבא, לא משנה, אותו אחד שאתה אוהב. ואנחנו רואים, אתם באים לגן עדן, ושניכם רוצים להיכנס. ואז אומרים, תשמע, הכרטיס שלך מבוטל, אתה נכנס. עכשיו מה אתה עושה? אתה נכנס בלי החבר שלך? או שאתה נשאר בחוץ? מה אתה עושה?
נשאר בחוץ.
זה מראה שאתה? זה אף תורך אתה מראה. אבל אם אתה נכנס, מה זה מראה? זאת לא הייתה אהבה, זאת לא אהבה אמיתית.
אבל אתה יודע, תמיד אומרים שגם
האהבה... אני נתתי דוגמה קיצונית.
גם האהבה שלך עם הבדוק שלך, יש איזה סוג של אינטרס.
יפה, אבל אתה...
אתה אוהב, ואתה רוצה ליהנות מהדבר הזה אהבה. ותפסת מישהי שאתה אוהב אותה, ואתה כל הכל רוצה לממש את האהבה שלך אליה.
עכשיו, פה.
זה האינטרסנטיות שלך.
יפה, אז עכשיו אנחנו, מה המטרה שלנו? שיהיה אהבה אגואיסטית, או שתהיה אהבה בשביל לתת.
בשביל לתת.
יפה. זאת אומרת, אני צריך עכשיו לרומם את הזוגיות שלי לרעיון של לתת. שזה צריך לעבוד על זה. נכון, לצערנו הרב, אנחנו מגיעים למצב כזה, בסדר, התחתנו, עברו כמה שנים, כבר לא מבין, באמת, לא מעניין אותנו. אנחנו עושים מה שצריך לעשות, אבל איפה אהבה?
מה המקסימום?
איפה מה שקשר אותנו ביחד? איפה החיבור של הנשמה? מה אנחנו נותנים? מה אנחנו משקיעים? ולכן בחג האהבה, להזכיר לנו, זה לא רק נועד לאלה, לאותם בנות שמחפשות עכשיו את החתן או החתנים שמחפשים קלה. גם לאלה שכבר בתוך המערכת, חבר'ה, תזכרו שיש כאן חיבור, והחיבור צריך להיות מושלם. מה זה חיבור? איזה דרגת אני אגיע? עכשיו, אני נתתי דוגמה של גן עדן, זה יכול להיות סתם דוגמה. אתם שתיכם קניתם כרטיסים להצגה. שאתם שתיכם רוצים לראות. מגיעים לאולם, אומר לך, רק אחד יכול להיכנס. מה אתה עושה? אתה נכנס, משאיר את החבר או הבת זוג שלך בחוץ. אם אתה משאיר אותו בחוץ, ברור לך שזה לא אהבה. עכשיו, זה קל. אבל בוא תחשוב עכשיו משהו שאתה מאוד 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 רוצה. ואומרים לך, אתה קופה מקבל. אבל היא צריכה לרדת. מה אתה עושה עכשיו? אני אומר שאני שמעתי את זה, אמרתי לעצמי, תשמע, זה הכוס. זה בהתרחת המוח. עכשיו, זה אהבה, זה חג האהבה. זה לא כל השטויות שיש כאן. זה הרבה סיפורים כאלה, זה לא, זה בעצם הטסט. זה כמו שאומרים, אם אין קנאה, אין אהבה. מה זה אם אין קנאה, אין אהבה? אתה רוצה להיות קנאי? אם אתה באמת אוהב, אם אתה רואה מישהו שפוגע במישהו שאתה אוהב, אתה צריך לקנות לו. אם אתה לא מקנא, או אם אתה רואה מישהו מתעסק עם האישה שאתה אוהב, אם אתה אין לך קנאה בכלל, סימן שאתה משהו דפוק אצלך, זה לא אהבה. זה חוסר אכפת. אתה רואה מישהו פוגע בקדוש ברוך הוא, אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לעשות? צריך להגיד, דיברנו על זה פרשת פנחס. זה חג האהבה. וזה, אני פשוט רציתי להתחיל עם זה, כדי שנדע מה זה חג האהבה. שלא נשחק לכל מה שקורה מסביבנו בלייב קורצ'אט. זה יום מאוד מסוגל לזוגיות. אין שום ספק, כי ביום הזה, לא סתם, נוגעו השבטים זה בזה, וכל הדברים האלה הם גורמים שהיום הזה הוא יום מסוגל. זה לא סתם. אבל חשוב לזכור מה העיקר ומה התפל. ומה זה זוגיות והיהדות. ועוד פעם, להיפך מכל הגויים שחושבים שכדי להיות קדוש, אני צריך להתנתק מהעולם הזה. מה פתאום? שמה באת לב? עד רבה, אתה צריך להתחבר, ובדברים הכי, 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 הכי שנראים לך בזויים לכאורה, איתך. כאילו לוקחים מערכת של איש של היחסים בין איש ואישה, ועושים אותה מין דבר אירופי, איך אומרים, על גבול החטא, מה שנקרא. איזה חטא? קדוש ברוך הוא מצווה לך פרור בו. איזה חטא יש? הדבר הכי טהור שיכול להיות. ולכן יש בו את התאווה הזאת. כאילו, להתאהבה הזאת, זה לא היה, זה כמו... הבאתם את ההסבר הזה שראיתי לו, חיים הקדוש, פשוט הסבר נפלא על כל דבר כמו לא משנה מעודיך, אז לא, אמרתי לכם מה ראיתי?
אני חושב שכן.
בכל בכסף?
כן,
אני
סופר.
זה אותו דבר.
זה שווה.
ממש בקצרה, כל לרווחה כמו נשכה ולמודיך, אז הפירוש של נגיד, כל לרווחה שתי היצרים, יצר הטוב ויצר הרע. וכל נפשך, זה ב... אם לוקחים אפילו את נפשך, לוקחים. ובכל לרווחה, זה ב... יש כאלה שהם המונה וחביב עליהם מגופם. אבל זה לא כל כך מסתדר, בכל אופן. אומר האורחה, אם זה דבר מדהים. זה הדרגתיות. בכל לרווחה, זה בשתי יצריך. מה הכוונה? אני ממש מתקצר את הדברים שלו, יש לו דברים עצומים עד שהוא מגיע לנקודה, לפואנטה. אבל כדי שנבין את הפואנטה, אומר כך, כל לבבך, זה, אמרנו, שתי יצריך ביצר הטוב ויצר הרע. כל לבבך זה התערבה. יצר הטוב, יצר הרע, כל התערבות שיש. ואם עכשיו דיברנו כרגע על זוגיות, התערבה שיש בין איש לאישה. מה זה בכל נפשך? הצרכים שלך, הגופניים. אוכל, למשל. אתה זקוק לאוכל. בלי אוכל אתה לא יכול להיות. זאת אומרת, האהבה של קדוש ברוך הוא צריכה להיות כמו זוגיות בין איש לאישה, היא צריכה להיות כמו האוכל שאתה רוצה לאכול, ומה זה בכל ממונך?
מה שחשוב.
אז הוא אומר ככה או אחרי הקדוש. הוא אומר, תראה, אם אנחנו הולכים לצד התאווה, או לבבך, יצר הטוב, יצר הרע, נגיד תאווה לאישה, אחרי שהייתי עם האישה, יש לי תאווה. נגמר התאווה, באותו רגע, עד לשלב הבא. כרגע היית עם האישה, עשית מה שעשית, אתה יודע מה? אני מקליט את הדברים גם, אז לא רוצה שישמע כמו שאנחנו מדברים על לא יודע על מה, אבל בסך הכל היית את החמש פעמים, שש פעמים, שבע פעמים, אחר כך, בא לך? גמרנו! לא משנה מי זו. גם זה תהיה הכי יפה והכי 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 והכי, אחרי שעשית, נגמר! אוכל, אתה רעב, אכלת, כמה אתה יכול? גמרת לאכול. אתה עכשיו רוצה לאכול? לא. אז רפת.
יש את המושג סבע.
יש, יפה. אז יש כאן הפסק באהבה. יהיה כאן הפסק באהבה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ובכל מאודיך, מה זה בכל ממונך? אוהב כסף? לא יסבק כסף. יש לבן אדם 100,000 דולר. הוא רוצה עוד? יש לו 1,000,000 דולר. רוצה עוד? 2,000,000 רוצה עוד? זאת אומרת, זה תאווה שהוא נגמרת. אני מה נעשה? שנים אני מסתכל על ההסבר הזה ולא קלטתי מה הוא אומר. רק השנה קלה. הסבר מדהים. הוא בא ואומר לך, הקדוש ברוך הוא רוצה שתאהב אותו כמו איש ואישה.
אני יודע.
כמו שבן אדם זקוק לאוכל, אבל כל הדברים האלה שאתה מגיע לסיפוקך, יש הפסק. לכן מוסיף בממונך, כמו אותו אחד שאוהב כסף, הוא אף פעם לא שבע. תמיד רוצה עוד. זה אהבה לקדוש ברוך הוא. אני מסיים, זה דבר כל כך... כן. לא, או בכל מידה שמודד לך. תשמע מה הסברים. אבל ההסבר של אורחיים הקדוש ברוך לקח אותי למקום אחר לגמרי. הוא אומר לך, מה, כמו שבן אדם אוהב כסף. אז הוא אומר לי, מישהו לא אוהב כסף, מישהו אמר לו, אני לא מדבר לך, אתה לא אוהב כסף, אני אתן לך לבריאות, כל הכבוד לך, אבל מי שכן אוהב כסף, אף פעם הוא לא סבר. תסתכלו, יש אנשים שיש להם מיליארדים. הם מסתפקים בזה? יש טעות בופט, שמופט, דבר שקוראים לו, שבופט נטס באקונומי קלאס, מהקמצנות שלו, אני לא יודע. יש כל מיני אנשים מוזרים בעולם, אנשים יושבים על מיליארד. ועוד, 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 ועוד. מה אמר הקדוש ברוך הוא? ואהבת את שמותיך, בכל עבר. בכל נפשך ובכל מאודיך.
יש לי לך שכשאתה אוהב אותו כך, אתה אוהב גם את הבריאות כך.
למה? בצלם דמות, אנחנו צלם אלוקים, הרי זה בדיוק הרעיון של ואהבת לרעך כמוך, מה שאתה אמרת זה יפה מאוד, כי זה מה ש... הרי אם, איך יכול להיות שהבסיס של התורה זה אהבת לרעך כמוך? הרי הקדוש ברוך הוא לא מוזכר כאן. ורבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה ומסביר שמה שזה... זה, כל התורה כולה זה מה ששונא לחברך אל תעשה. מה? אלא, שברגע שאתה אוהב את החבר שלך, את מי אתה אוהב? ואת מי אתה אוהב? את הקדוש ברוך הוא. כי אתה אוהב את היצירה שברא הקדוש ברוך הוא, ממילא אתה אוהב את הבורא. וזה עוד נקודה. אז אם דיברנו, אני חושב שעכשיו דיברנו קצת מושגים על חג האהבה. מה זה אהבה ביהדות? עכשיו באנו...
לא, גם זה, יש עוד משהו, זה שהם היו לא חושב בזמן, והיית בוחר לא על פי ייחוס, היית בוחר בגלל הבן אדם ולא למי הוא שייך. וזה אחד הדברים הגדולים.
לכן הם עשו השוואה. זה עוד אחד מהדברים, זה כמו אם זוכרים לקורבן הנשיאים, קורבן הנשיאים שהקדוש ברוך הוא רשם אותו 12 פעם, כתוב בתורה אותו דבר, כי הם אמרו, אנחנו מביאים אותו דבר, כדי שלא תהיה קנאה. זה דבר מדהים. הבת הולכת לקבל, היא רוצה לקבל את החתן הכי טוב שיכול להיות. אז היית אומר, עכשיו היא תתלבש הכי יפה בעולם. מה אומרים לך, בנות ישראל היו משאילות אחת לשנת השמאלות, כדי שלא תראה מי ומה, אלא תבחר על פי הנתונים שמתאימים לך. וזה, עוד פעם, השוויון הזה, זה
השוויון הזה.
זה היופי. זו האהבה. לא בגלל, אני אוהב אותה בגלל שהיא הכי יפי בעולם, או בגלל שהיא הכי עשירה בעולם. אז זה חגה. אני חושב שקיבלנו עכשיו קצת מושגים על מה זה היום הזה, וזה יום מאוד חשוב. זה לא סתם, לא אומרים תחנו, לא אומרים זרם. הגמרא משווה את זה ליום הכיפורים.
זה יורד
ככה שזה לא סתם גמרא. אומרת הפרשה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר השם אלוקיך עליך את הברית. מה זה עקב? עקב הרבה פעמים אנחנו אומרים, זה עקב זה מצוות שאדם דש בעקבה. אם אנחנו רוצים להראות את הקדוש ברוך הוא כמה שאנחנו אוהבים אותו, נגיד בהמשך לעניין של האהבה, אז אתה עושה אפילו את הדברים הקטנים, ואתה לא שואל שאלות למה זה, או אני בוחר את זה, או אני בוחר את זה, ודווקא אותם מצוות שאדם מזלזל בהם, כי הם ככה מצוות טריוויאליות כאלה, יומיומיות, אלה המצוות הכי חשובות. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. כי חשוב לי, כי מה שמצאו יותר בטבע הוא יותר חשוב. אוויר. בלי אוויר אתה לא יכול לחיות. מים. בלי מים אתה לא יכול לחיות. יהלומים. אולי הם עולים הרבה, אבל אתה יכול לחיות יופי בלי יהלומים. זה חשוב. זאת אומרת, מה שנדיר בטבע, אני לא זקוק לו כל כך. גם אם הוא יש שני מיליון. בגלל שהוא נדיר. אבל זה דבר, איך זה הפוך על הפוך מה שנקרא. דווקא הדברים הזולים שנמצאים בשפע הם הדברים החשובים. ולכן, והיה עקב, הוא אומר לך, כל אותם מצוות, מה זה מתנהל? מה, על מה מדובר? איך אתה הולך במצוות? איך אתה מתנהל? איך אתה מתפלל? דברים שאתה עושה אותם כל יום. איך אתה מתייחס אליהם? אתה קם בבוקר, אני יודע, אתה מכוון למה שאתה אומר, אתה שם לב למה שאתה אומר, או שאתה דורך על זה. אדם, אין מצוות שאדם דש בעקבה.
שנעשה כדרך אגב.
יפה. וזה דווקא המצוות האלה, אנחנו צריכים להקפיד עליהם. בפרשה שם יש הרבה דברים, עכשיו אם אתה תקפיד עליהם, אתה תזכה לכל השפע. ושאמר השם אלוקיך לך את הברית, ואת החסד, השיבה לאבותיך, ואהבך, וברכך, וירבך, וברך פרי בטנך, ופרי אדמתך, וגנך, ושתי ראשך, ויצריך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך רק כמה מתאום אתם, והסיר השם ממך כל חולי, כל איזה דברים, איזה ברכות נפלאות. הלחם לבדו יחיה אדם, עוד משפט שאנחנו משתמשים בו כל כך הרבה. מה בעצם אומרים? כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה האדם. עוד פעם אותו דבר.
רוחניות וגשמיות.
בדיוק, החיבור, הלחם זה הדבר הכי גשמי שיכול להיות. כמו שהפינקוס הצלם כותב, שמהי הנקודה שבה אני מרגיש את החיבור של הנשמה והגוף, או את החיבור לקדוש ברוך הוא, כי הנשמה זה חלק אלוקא ממעל, באכילה. לכן, תשימו לב שכל החגים שלנו, כל הדברים מסתובבים לאוכל.
כי בן אדם שהוא רעב... מצייר עכשיו
הכל פעם מסתובב סביב
אוכל.
כי בן אדם... תחת לביד,
אתה רואה אוכל.
נכון.
אתה הולך
עם הרחוב,
אתה רואה
שבא... אבל עכשיו, תשאיר
את...
בן אדם רעב.
זה חלק מצורך קיומי.
ברגע שהוא אוכל, מה הוא מרגיש?
סובה.
המחיה. מה זה המחיה? הוא מרגיש את החיות, הוא מרגיש שהנשמה מתחבר לזה.
מה שהצליחה.
קיימת את הנפש,
יש לך גם המון תפילות על סוגי אוכל למיניהם, זה לא סתם.
זה אני אומר, לכן הוא מסביר לך, אל תשתח, כי לא על הלחם לבדו, זה לא הלחם לבד, זה כי על מוצא פי השם. זה החיבור של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה שנותן לך את הלחם, הוא זה שנותן לך את הלחם. ואסור לשכוח את זה, כי לא על הלחם לבדו יחיה.
לגמרי.
כי על מוצא פי השם. וזה חשוב שהרבה מאוד אנשים שוכחים וחושבים שהכל גשמיות. ושוכחים את הקטע הרוחני. ולכן, אומר לך, תראה, שמלתך לא בלתה מעליך, ורק כל הזמן שנתנו במדבר, הבגדים גבדו עליך.
כמה דגנים זה כמות...
אתה יודע, הלכו קילומטרים. שום דבר לא קרה לרגליים. לא הרגישו שהם הולכים. כאילו הלכו על, איך אומרים, נעליים אורתופדיות הכי טובות בעולם.
עכשיו, כן. היית מאוד. תשובה מצוינת.
תודה רבה.
אני רוצה לשאול שאלה. אני
אשמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך לבין תשמעו עזרה משתב וחוקך חב אשר אנוכים צפה היום פתוחל וסבת. בן אדם מגיע לשפע, ברוך שם הקודם כך הוא מברך אותו, במקום שיודע לקדוש כוח אמור רגע ורגע, אומר כוחי ורוצם ידי, ורם לבבך. זה כל כך, מילים כל כך מחוברות ומחברות אותן. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. פתאום אתה, אני... זה כמו הבדיחה הזאת, תמיד אני מספר, זה בכלל ידועה, שבן אדם הולך ברחוב מחפש חנייה עם האוטו, אין חנייה, אומר רק הקדוש ברוך הוא צריך לך חנייה, בדיוק מישהו יוצא, אומר תודה, הסתדר. מה הסתדר? הקדוש ברוך הוא צריך לך חנייה. אבל הרגע אחרי שקיבלת את מה שאתה רוצה, שכחת את השם לפתח. אמור לי חכה במדבר הזה וכולי וכולי וכולי, אמור לי לך מים יצור לך למי, שמתי לך מים במדבר, אשר לא יודע עבדה, למען אותך, למען עשותך להטיבך, ואמרת בלבבך, בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה הדבר הכי גרוע. זה נעד פתאום שוכח שקודש ברוך הוא בעניינים. כי לא הלכם יבדו איך יעדה, כי אני רוצה פי עשו. ורם לרבך. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אל תשכח, מי שנותן לך הכל, זה רק הקדוש ברוך הוא. אומרים, שואלים, מה הניסיון הכי קשה? ניסיון העוני או ניסיון העוני? יש הרבה דעות שום, ניסיון העוני הרבה יותר קשה. למה? כי כשאתה עני...
אתה תמיד צריך לשמור על הרמה.
כי כשאתה עני...
איך כבר מה לשמור?
לא, אתה עני, מה אתה מבקר? אתה כל היום מתפילה לחדוש בו.
נכון.
כשאתה עשיר...
אתה גם יכול להגיד, תשמור אותי למצב הקיים.
יפה, אבל מה הטבע של הבן אדם? שכשיש לו, הוא לא מרגיש לו רוצה להתפלל.
נכון.
אז זאת אומרת, ניסיון העושר הוא יותר קשה מניסיון העושר.
כמו שבן אדם בריא, והוא כאילו, אתה יודע, מצלצל במה שיש, אני בריא, אבל בן אדם שפתאום חולש, הוא מבין את
החיים,
הוא מתחיל להריץ.
אז מה הלימוד כאן?
הלימוד כל מצב, אתה צריך... ברור?
כשאני, ברוך השם, יש לי, אל תגידו כל החמש דקות, תודה, תודה, חדוש ברוך מה שיש. יש לי חיות בית הכנסת. עכשיו עבר ניתוח להוציא את הכליה השנייה שלי. עכשיו הוא צריך לעבור דיאליזה. כל פעם, כל נדע, כל קלות, כל חנץ
ולסבור.
אתם לא מבינים, אתם אפילו לא מבינים מה בן אדם זה הכל עבור. ברך, מעקפים. אתה מדבר איתו, אתה כל פעם שומע איזה בשורה אחרת. הבן אדם, כל הגוף שהוא החליף. הבן אדם מחייך, יש לו חוש אומו, שאתם לא מבינים אפילו איזה חוש אומו.
חוש אומו מה שיהיה בחיים.
אומר, מישהו שאל אותו איזה, עשו לו איזה חידה. אז הוא אומר, אפילו עם כליה אחת אני יכול, בלי כליות אני אומר לך את זה. וזה, הכל מתבטח על המצב שלו. ואני אומר, לא צוחק את זה, אבל אתה בן אדם מלא, שמחה, מלא. איזה לימוד עצום יש מהבן אדם הזה. ומצד שני, אתה צריך להבין, לא, עוד פעם, כשבו הוא מראה לנו את הדברים האלה כדי להבין כמה שיהודי צריך להיות שמח בכל דבר שיש.
כמו שדיברנו בשלושה, יש לי חושבים
על זה שאת חוצה. חיים
זה
17
שנים.
יכול
להיות
את זה כל החיים.
חי, מה?
שלא היה לך את החיים.
יש לו הידרדרות, זה הידרדרות, יציבות, הידרדרות. ואתה יודע מה זה קרה?
זה מחלת
כנות. והוא כל הזמן מתבדח על המחלה שלו. וככה הוא חי. ואמרתי, אתה חי בזכות ההומור שיש לך.
נכון, אני אומר לך, אבל האדם הזה, אנחנו לא מבינים את זה. כל פעם שאני שואל לך את השאלה, העיניים, עין אחת כבר, עין אחת הוא לא רואה בכלל. אתה קצת תראה אותו, איזה חיוכים, הוא זורק בדיחות וסיסמאות וגימטריות, אלא... לימוד עצום. לימוד עצום. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא לשכח. מה זה לשכח? אז אם אני חושב שנה שעברה זה, אתה קשבתי. כן, שנה שעברה היה... שמעתי באחד מהתחנות רדיו, שמעתי איזה בחור מקרלסרוה, עיר בגרמניה. מספר... על סיפור שאבא שלו תמיד מספר. אומר, היה איזה זוג נשוי טרי. הוא פרופסור למדעים, ואשתו, שיצאו לקמפינג. והם נשאו בטבע, בתוך הטבע של זמן ששם בספרה, יש מקומות, באמת, אוף מרהיב, אגבים, כזה. בלילה הקים אוהל, הלכו לישון. באמצע הלילה אשתו מהירה אותו, אומר לו, בעלה הפרופסור שואלת אותו, מה אומרים לך הכוכבים? האור מסתכל על הכוכבים, ומתכם רוצה לעשות רושם על אשתו הקריאה, ומספר לה, תראי, לפי מצב, קודם כל, מבחינה מדעית, כל הכוכבים הקטנים האלה הם בעצם עולמות שלמים, חלקם אפילו הרבה יותר גדולים מכדור הארץ. דבר שני, מהמצב של הכוכבים כאלה, כהרי אני רואה שאנחנו נמצאים באמצע הלילה, ועוד מעט משתנה, והופך, ועוד כך וכך שעות, תבוא השמש. ויהיה לנו יום נפלא, לפי מצב הכוכבים יהיה יום באמת בהיר, עם שמש זורחת, והכל יהיה יפה. ואז שואל הפרופסור את אשתו, מה אומרים לך הכוכבים? אומרת לו האישה, אתה מיום ליום יהיה יותר מטומטם. לקחו לנו את האוהל. ישבו בתוך האוהל. איך אתה רואה כוכבים? לקחו לך את האוהל, אין לך אוהל. אז הוא מספר לה לכוכבים, מה אתה רואה, מה אומרים לך הכוכבים? הכוכבים אומרים לך שלקחו לך את האוהל, בשביל זה אתה רואה כוכבים עכשיו. אנחנו, לקחו לנו בית מקדש. ומה אנחנו מתעסקים? תראה, מדברים, מסביב, חבר'ה, לקחו לנו את האוהל, לקחו לנו בית מקדש. זה מה שאומרים לך הכוכבים. זה, ואנחנו שוכחים את העיקר, וזה ככה לכל אורח החיים, מתעסקים בטפל, מתעסקים בשטויות. ולא מבינים שלקחו לנו את האוהל. ואני אומר, שמעתי את הסיפור, אז אמרתי שאיזה סיפור. סיפור באמת, עם כל כך הרבה מוסר השכל. אבל זה הרעיון. ורם לבך ושכחת את השם אלוקיך. טוב לך, אתה שוכח. ואתה לא מבין שכל הטוב, איך אומרים? ורם לבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אתה שוכח שהשם, השם אלוקיך הוא נותן לך כוח. אף אחד אחר לא. נכון? וזה לצערנו הרב דברים שאנחנו לא תמיד זוכרים. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אחד הדברים, גם זה, גם דיברנו על זה בעבר, אבל נזכיר את זה כאן, הרב זמיר מביא את זה, זה להסביר. יש הרבה אנשים באים ואומרים, תורה, זה היה מפץ הגדול, העולם קיים מיליארדי שנה, והרבה אנשים חושבים שבכאורה המדע סותר את התורה. אני רוצה לומר משהו על התורה. המדע מסתדר יופי עם התורה. אומר הרב זמיר מביא דבר מאוד מעניין. אומר, הרי על מה מבוססים החשבונות שלהם שהעולם הוא מיליארדי שנה? שדרך אגב, כל כמה שנים זה משתנה החשבון. אם תשימו לב, כל פעם מוסיפים איזה מיליארד, משתנים, כי הם מגלים דברים חדשים. אבל על מה מתבסס כל העניין הזה? על פי ההתפתחות.
כן,
של קצב ההתפתחות. קצב ההתפתחות. אבל קצב ההתפתחות, מי אמר שהוא קבוע? הוא לא קבוע בכלל. מה הוא מביא דוגמה? מהקנגרו. עכשיו הוא מביא דוגמה של הקנגרו, עכשיו אני, יש לי מחלה, אני לא משנה מי אומר מה אומר, אני בודק. בדקתי האם באמת זה נכון, ואז תראו נתונים מדהימים. הקנגרו, גור קנגרו נולד במשקל 800 מיליגרם.
זה החיה עם הפרופורציה, אני חושב, וזה בתנין, עם החיה עם הפרופורציה שנולדה יחס למה שהוא מגיע הכי גדולה שיכולה להיות. זה בתנינים.
ותראה את הרמה הזה, תראה עכשיו, מה האורך שלו? 1.5 סנטימטר. זאת אומרת, ככה הוא נולד, הוא נולד, בחוץ, הוא כבר נולד, בתוך הכיס של האמא שלו. הגור גדל למעשה בתוך הכיס, בתום 4 חודשים, הוא רואים לראשונה את זנב, הזנב היה בהתחלה 2-3 סנטימטר, לאחר 3 שבועות הזנב מגיע ל-15-20 סנטימטר, בשלב הבא תצאנה רגליים אדומות, ובתום 5 חודשים יופיע ראש ללא שיער, בדרך כלל הראש הדמדם, ללא אוזניים מקופלות קדימה, בגיל זה עולה משקלו עד 790 גרם. אז תשימו לב, מה הוא התחיל? 800 מיליגרם.
זרע.
מיליגרם. עכשיו הוא 790 גרם. זאת אומרת שהמשקל של 800 מיליגרם, שהוא הגיע ממשקל 800 מיליגרם, הוא הגיע תוך 5 חודשים ל-790 גרם, שזה 790 אלף מיליגרם. פי 987.5. שזה אומר, שמיום מיוולדו, בכמה חודשים, הוא הגדיל את עצמו ב-987.5. פי. על סמך ההתפתחות הזאת, אם נרצה לדעת מה יהיה משקלו של הגור הקטן הזה לאחר עוד 5 חודשים, פשוט נכפיל את המשקל הנוכחי ב-987.5, שהוא קצב הגידול של הגור ב-5 חודשים. התוצאה תהיה שהוא יהיה 780 קילוגרם. עכשיו, בואו נתפרע עוד קצת. מה יהיה המשקל בעוד 5 חודשים? אם תעשו את החשבון, אם תגיעו למספר בלתי הגיוני לחלוטין.
אבל היחס הוא לא קו ישר.
זאת אומרת.
אבל לא רק בצוות, בכל החיים, הוא לא היה קו ישר.
חשב. עכשיו, מה הבעיה? להעביר לבני אדם, שבשבעה ימי הבריאה, העולם התפתח בצורה מהירה, מדהימה ביותר.
ואחר כך?
ואחר כך התמתן. זאת אומרת שאני בעצם לא יכול לחשב בין כמה העולם. וכל החישובים של התפתחות העולם מיליארדי שנה הם, סליחה לביטוי, אבן ורעות רוח. תראו איזו הוכחה פשוטה. זאת אומרת, מדהים, הרב זמיר הוא פשוט מדהים.
אתה צריך לייחס דברים לתקופות. אתה לא יכול לייחס דברים לתקופות מבלי להעריך
בערך. אבל זה בדיוק העניין, אתה לא היית בבריאת העולם.
נכון.
אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לך בשבעה ימים בראת העולם.
אבל אם מוצאים, אם מוצאים...
מה ימצאו?
אם מוצאים הצרות של איזה חיה שהייתה לפני אלפי שנים.
אבל זה עוד פעם, הרגע למדת שההתפתחות משתנה.
נכון, אבל
אז מאיפה לדעת?
בן אדם בדיוק כמו היום, כבן אדם, אתה צריך לדעת להעריך. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה היה הפעם, לפני 100 שנה, 1,000 שנה, מיליון שנה, אתה לא יודע. אז נתנו לזה מגבלות. ברגע שאתה נותן מגבלות, אתה יודע, זה לפני מיליארד שנה, זה לפני 2 מיליארד, העולם התפתח לפני, כי התהליכים, התהליכים הגיאולוגיים, לקחו, מה שלוקח היום, שאתה רואה שזה לוקח אלפי שנים,
אז לקח.
פעם זה לקח
שנה.
מעט זמן.
יפה. נכון. לכן, הקביעה שלך של גיל העולם היא לא מדויקת.
נכון.
נכון, זה מה שאתה אומר.
לא, יכול להיות שבגיל הוא נכון, אבל אתה לא יכול...
אתה לא יכול לקבוע את ההתפתחות.
את ההתפתחות, כן.
אבל זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הגיל האמיתי זה כמו... תמיד יש את הדוגמה הזאת. אתה בא, פסל, עשה פסל של איש זקן בן 100. עכשיו תשאל את ההורים ושאלים, מויה, לקח לו לייצר את הפסל הזה חודש. עכשיו תשאל את אנשים, בן כמה הפסל? מי שיסתכל על הדמות של הפסל, נגיד, זה בין 100 שנה. אבל תכלס, בין כמה הפסל? בין חודש. וזה בדיוק העניין עם העולם. אתה בא ואומר, העץ הזה...
כי התהליך של לייצר אותו היה חודש?
יפה. בדיוק. וזה בדיוק נקודת העולם. אתה בא וטוען שהעולם הוא בין מיליארדי שנה, כן? נכון. אז אני בא ואומר לך, זה מדבר שטויות. איך אתה יכול להגיד דבר? אני אומר, אני מביא לך הוכחה. תראה את הגור של הקנגורו. זה לא היה הדוגמה היחידה, יש הרבה דוגמאות כאלה. פעם לא יודעת, מי זה היה על קני סוף, גם יש איזה משהו, קני סוף, שיש להם התפתחות מדהימה, פתאום הם גודלים לאט לאט, ואז פתאום הם גודלים בצורה, זאת אומרת, התופעה ההפוכה. יש כל מיני תופעות בטבע שהקדוש ברוך הוא בכוונה ברא אותם, כדי שנראה, שנדע, ונביא.
יאים.
אבל מה, מי שרוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא, רוצה את הקדוש ברוך הוא. מי שלא רוצה למצוא אותו, אז הוא מחפש לעצמו תיאוריות. והעובדה שגם התיאוריות האלה יותר נכון, תורת הקוונטים. הרי היה את תורת היחסים, היה את האטום, ואז פתאום באה תורת הקוונטים שבאה והוכיחה שכל מה שלפני זה ידעו, בעצם לא, זה יחסי. זאת אומרת, פתאום התברר ששום דבר לא מדויק.
הכל יחסי.
הכל יחסי. תורת היחסיות. הכל יחסי.
אבל זה הפתרון הכי טוב לכל.
יפה. זאת אומרת שבעצם, התורה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, אנחנו לא צריכים לחפש הוכחות. אנחנו יודעים מה שכתוב בתורה זה קודש קודשים, אז אם התורה אמרה בשבעה ימים נברא העולם, בשבעה ימים נברא העולם. המדע אומר ככה, אין לי בעיה עם המדע. חביב עליך, רק סירה של נקודת הסתכלות. אתה יכול להסתכל על זה איך שאתה רוצה, אבל הנה עובדה שהמדע עצמו לא יכול לסתור את ה...
אתה יודע מה ההבדל שבמדע כל הזמן משנים תיאוריות?
זה מה שאני אומר.
כי זה הנכון.
אי אפשר לשנות, זה הכל כתוב וזה הכל קיים. עכשיו אמרת, תורת היחסות, האטום, זה.
בואו נסיים בעוד נקודה אחת, מעניינת מאוד מאוד מאוד, שגם בטח מכירים אותה. אם הופעת תורת היחסיות בעצם עוברה לאנשי המדע כמו כמה שהם לא מבינים את הכוחות הפועלים עלינו, אפילו ערכים בסיסיים כמו המסה והזמן אינם מוחלטים, והם תלויים למעשה בנקודת התצפית היחסית של הצופה בהם. כמו כן, הזמן עצמו הוא יחסי ותלוי במהירות התנועה של המערכות. כמו חללית שיוצאת לחלל במהירות עצומה, הזמן בחללית זז במהירות שונה, יותר איטית מאשר בכדור הארץ. זאת אומרת, בן אדם כאילו תאורטית, אם הוא טס עכשיו לחלל, הוא מתפתח, הוא יישאר נגיד בגיל 18, 10 שנים. סתם לדוגמה. ובארץ הוא כבר היה מגיע לגיל 40, לדוגמה. עכשיו, כשהוא חוזר לארץ, קורה תהליך הפוך. זה תורת היחסיות. זאת אומרת, אבל אם הוא יישאר תיאורטית במעדים, הוא יהיה, הזמן יצוא יבוא הרבה יותר לאט. זה תורת היחסיות. עכשיו, עוד דבר, אחד הפרדוקסים הכי גדולים. מהירות האור היא 300,000 קילומטר בשנייה. עכשיו, בוא נניח שאנחנו בתוך מכונית מרוץ שנוסעת במהירות עצומה. והצלחנו להגיע למהירות של 200,000 קילומטר לשנייה. ולמכונית זאת יש פנסים. עכשיו, ההיגיון אומר שהאור שיוצא מהפנסים יענו במהירות של 200,000 קילומטר לשנייה, שזאת המהירות של המכונית. פלוס 300,000, שזה מהירות האור, כי האור זה 300,000, ממילא אנחנו צריכים להגיע ל-500,000 קילומטר לשנייה. אבל יודעים מה המציאות אומרת? המציאות אומרת שמהירות האור לא מושפעת ממהירות הרכב. מהירות האור עדיין תישאר 300,000 קילומטר לשנייה. זה משהו לא מובן. אבל זה דבר שהוא הוכח מדעי. מהירות האור לא משתנה.
נכון, אבל תמיד מחתכת את
הגמות האור. לא, מסביר לך. עכשיו, אם אתה נוסע במהירות של 200 קילומטר לשעה, לידך אוטו ב-100 קילומטר לשעה, לשתיכם יש פנסים, המהירות שלך היא שונה מהמהירות שלך.
נכון.
אבל המהירות האור של שתי הפנסים תהיה אותה מהירות. קשה להבין את זה.
כן.
אבל זה מה שאמרנו כרגע במכונית אחת. זאת לא משתלל, גם אם יהיו 10 מכוניות. הבנת מה אני אומר? זאת אומרת, פתאום אתה מתחיל להתברר לך שהדברים לא פשוטים. הדברים קצת מסובכים, הם לא כל כך פשוטים. זה אומר ככה. לגבינו, תמיד האור ינוע ב-300,000 קילומטר לשנייה. לגבינו. לא משנה איזה עצמים זזים ואיך הם זזים. האור, אין לו קשר לסביבה. לכן האור מסמל את התורה. האור מסמל את האור האלוקי. אותה אור כסלמה. מזמרים. מה זה האור הגנוז? שהאור, קדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האור. האור גנז אותו, ראה שהוא... נכון, לא מתאים לעולם הזה, גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, הכל בעצם, אם נחשוב על זה, הכל יחסי ומשתנה, חוץ מהתורה שהיא קבועה ובלתי משתנה וממנה כל החוכמה. וזה בעצם התובנה שאנחנו חייבים להבין. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מתפיע שלו. ואתה רואה את זה, אתה רואה את ההוכחות האלה בשטח, בכל דבר לדבר. ואחד הדברים היפים, גם ראים תורת היחסיות, ראינו את העניין של החסיות של הדברים, אתה לא יכול לקבוע גיל, לא יכול לראות כלום, כי הכל יחסי. והקטע הזה של האור, שזה בכלל בקטע הזוי, שהאור תמיד נענע באותה מהירות. זה דברים שמאוד מאוד קשה להבין. אבל אלה אקסיומה, אלה דברים פתוקים מדעיים. ואור, לא לחינם, האור מסמל בעצם את הרוחניות. הרוחניות היא נצחית, בלתי מוגבלת. היא לא קשורה לשום דבר אחר בעולם. בדיוק כמו שהאור לא קשור. יש לו את המהירות שלו, וזה נגמר הסיפור, לא יכול לשנות את זה. טוב, יהודה.
כן. כן. טוב, אז אל תשפיטי לעצור.
יש לנו זמן או...
יש.
טוב, אנחנו נעשה סיכום קצר, מה שאנחנו דיברנו היום על אהבה, אמרנו מה המשמעות של אהבה במובן האמיתי של המילה, ודיברנו קצת על העניין של קיום המצוות שאדם דש בעקבה, כל אותן מצוות רגיאליות יומיומיות. התקשרנו לעניין של לצערנו הרב, ואדם לפעמים טוב לו, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, וחשוב לזכור תמיד, לדעת ולהבין שמאחורי כל דבר נמצא הקדוש ברוך הוא, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על נוצר פי השם. כל מה שאנחנו מקבלים זה הכל מהקדוש ברוך הוא. צריך להודות על כל דבר ודבר, ובפרט קשה הוא הניסיון של העושר וההצלחה, שאז אנחנו כאילו לא זקוקים, דווקא אז צריכים להתחזק בבקשה. וגם, דרך אגב, נגענו בעניין של לזכור ולהבין שהתורה היא היסוד והאמת הבלתי משתנה. כל הטבע, הכל יחסי, הכל משתנה, רק התורה היא לא משתנה. והבאנו דוגמה את האור, שהוא בעצם מסמל את התורה, ולא בכדי, פתאום האור, גם הוא לא משתנה. לא משנה מה המהירות של החפץ, האור תמיד ינוע באותה מהירות. יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים בעניין של המדע, אבל איך אומרים, קצרה היריעה, ואנחנו כבר, ברוך השם, לא רוצה להאריך יותר מדי. אני חושב שקיבלנו כמה מושגים מאוד יפים היום על הפרשה. ואתה, ישראל, מה השם שואל ממך? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך וכל לבבך וכל נפשך, זה נשמע לי כאילו משהו מומבס. ליראה את השם אלוקיך, מה זה? אבל האמת היא, אם אנחנו מסתכלים בכל מה שדיברנו כרגע, מדברים כאן לא על פחד, אלא על יראת הרוממות. מדברים כאן על להבין מי זה הקדוש ברוך הוא. וכל מה שהוא נותן לנו, ואז ממילא, היראה זה לא פחד שהקדוש ברוך הוא יזיק לי. להפך, זה פחד שהקדוש ברוך הוא לא יתעסק לי, שלא יחטף לו ממנו. ואז אני אבל מצב לא טוב. ולכן חשוב להבין ולא לשכוח לרגע. וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. כי אם ליראה, תסתכל מסביב, תראה מה הקדוש ברוך הוא הכל נותן לך. ואז ממילא, מתוך אותה יראת רוממות, למה אתה מגיע? לאהבה שלנו. וזה בעצם הנושא של החיים שלנו. שנזכה באמת, בעזרת השם, להגיע לאהבה הזאת, ואיך אומרים, בעזרת האהבה הזאת נביא גם לבניין בית המקדש. זאת אומרת, לא נראה את ה... איך אומרים? את הכוכבים, אלא נבין שלקחו לנו את הבית ואנחנו מצפים שהוא יחזור אלינו במהרה בימינו, אמן.